אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, מלאך האושר, שלום.
וואו, שלום שלום, מאיפה אתה יודע את הפירוש?
צגה מלאקו. כן, נכון?
נכון, איך אתה יודע, מאיפה אתה יודע?
עשיתי שיעורי בית.
יפה, יפה מאוד.
וואלה, שם יפה.
דייקת מאוד, תודה, תודה.
מה שלומך?
ברוך השם, ברמה אישית זה בסדר, ברמה לאומית כמו כולם.
לא משהו.
לא משהו, באמת לא משהו, ואני מקווה שיבוא עוד ימים טובים.
תגידי, איך יכול להיות שישראל משחררת את מנהל בית החולים שיפה, ומתחילה מערכת האשמות הדדיות, ולפחות ממה שאני הבנתי, זה היה כשל של השבק.
הדבר הזה באמת מדיר שינה, כי אני מרגישה פה הדרג הביטחוני לא מקבל את הדרג המדיני.
מה זה קשור?
הקשור, אם ההחלטות לא מתקבלות על ידי דרג המדיני בשיתוף פעולה, או דרג המדיני הוא זה שצריך להעביר את ההחלטות, מה שקורה היום, הדרג המדיני מופתע, לא ידע ולא שמע, או ששמע חלקי, זה לא נראה טוב, זה לא משהו לא תקין.
תראי, אמר ראש השבק, אין לנו מקומות ונצטרך לשחרר. אוקיי, מה אתם משחררים את מישהו סמל של הרוע, רופא בית חולים, מנהל בית חולים, שאצלו נרצחו אנשים, שם היו חטופים, שם היה מרכז לוגיסטי של חמאס, משם יצאו מרצחים בשבעה לאוקטובר?
אני מיליון אחוז, אני מסכימה איתך. לא יכול להיות אדם מנהל בית חולים. זה לא בית חולים. זה מתקן לטרוריסט. מתקן שהרבה נשקים מצאו. זה מפקדה של חמאס. איך אנחנו יכולים לשחרר? בגלל שאין מקום, נראה לך? אני לא מאמינה לזה. לא יכול להיות שישחררו.
לא, זה אתה פשלה, זה לא אמרתי, בואי. כל אלה ששם נמצאים זה טובי בנינו, איך שאומרים. אבל זאת פשלה נוראית. זה הזנחה, זה... אתם רוצים לשחרר, אבל אתם משחררים סמל, איך, איזה מין דבר זה?
בדיוק, בדיוק, זה הנקודה. לכן אני אומרת פה, יש איזושהי בעיה בין דרג המדיני לבין דרג ביטחוני. אז אנחנו רואים את זה באולפני טלוויזיה, מה מפמפמים לנו, אנחנו רואים את זה, לכן אני מרגישה, אני אומרת לך בצורה הכי גלויה, כשאני שומעת אנשי ביטחוניסטים לשעבר, איך שמדברים, כשאני שומעת, דוגמה, ראש המוסד לשעבר אומר, ישראל מדינת אפרטייד, אז מה, אם הוא אומר את זה, מה יגידו אחרים?
בינתו הסתתרה, זה, אני לא יודע, זקנתו מביישת את נעוריו, אין לי מילה אחרת להגיד, ישראל מדינת אפרטייד, הרי אתה משחק לידיהם של האויבים שלנו.
בדיוק, גם את זה וגם תקשוב, אני בתור יוצאת אתיופיה, פעם בשנה יש את נגד מדינת ישראל שבוע אפרטייד, אני הולכת לעולם, אני מספרת, ישראל זה לא מדינה אפרטייד, כן, ישראל לא.
ואז הם אומרים כן, אבל...
מישהו בדרג הביטחוני הבכיר,
לשעבר.
לשעבר, הוא אומר מדינת ישראל, מדינת אפרטייד, למי מאמינים אתה חושב?
ברור.
כן.
בן גביר אמר, לפני שבוע קיבלתי איום מראש השבק, איום מפורש, אם אתם לא מטיבים את התנאים שלהם, אנחנו נשחרר אותם. שיתבע אותי, אני מוכן להסיר את החסינות.
גם זה בדיוק, אתה יודע מה, אני מסכמת בזה. את ממשלת ימין
יודעת,
על
את,
מלא
את יכולה
לא
לאהוב
קיבלו.
או לא לאהוב את בן גביר, אבל כבר כנראה שבאמת הפדיחה הגדולה הייתה אצל השבק.
אני מסכימה איתך. בן גביר, במקרה זה, מה שאנחנו שומעים על בן גביר, באמת, הוא זה שהשר הממונה. איך הוא לא יודע את זה? איך הוא מקבל את האיומים האלה?
לא, הוא לא ממונה, הוא ממונה על השבס.
נכון.
השבס שחרר אותו.
השבס שחרר.
אבל השבס קיבל הוראה, לא, בקשה, הוראה, לא יודע.
אז אני בוא ניתן לך, אין מקום נגיד בכלא. צפיפות. אתה משחרר את הסמל הזה? באמת, אתה לא יכול לבדוק, אולי איזשהו, יש קבוצה קטנה.
אבל למען הגילוי הנאות, בשבק הכחישו את הדברים והשיבו במתקפה, מדובר בשקרים שלא היו ולא נבראו, יתרנו על מצוקה והפגיעה בביטחון המדינה, כתוצאה מכך האחריות היא על המשרד לביטחון פנים. זה אחד מגלגל את זה לשני.
בדיוק, אז לכן יש כשל, כשל נוראי, ועוד תקשום על זה, אוקיי, מחר מחרתיים נתפוס את המרצחים, אז יש צפיפות נשחרר אותם?
את יודעת, אני לא יודע את מי שחררו ואת מי לא שחררו. אני יודע שחררו סמל, כמו שאת אמרת, סמל, אותו לא צריכים לשחרר. זה בהחלט
נכון.
כשל.
אני מסכימה איתך.
פרקליט המדינה מבקש חקירה נגד בן גביר. הבקשה של עמית איסמן מגיעה על רקע התבטאויות של השר לביטחון לאומי בצל המלחמה בעזה. עומר איסמן, עולה חשד כי השר הסית לאלימות נגד עזה.
זה באמת, אתה יודע מה, בהתחלה כשאני שמעתי,
אני חושב שזה בדיחה.
גם אני. זה מתיחה כזאת, איך זה יכול להיות, תקשוב? השר יחקר על עזה, אלה שבעזה באמת, הם ידידים שלנו.
לא מעורבים.
לא מעורבים, מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, ולקחו את החטופים, איך מטפלים בהם? אנחנו יודעים את זה, אני חושבת פה, משהו השתבש במדינה. אנשים לא מבינים, כל אמירה כזאת מחלישה את מדינה כולה. כמו שאמרנו, אפשר ליחוב או לא ליחוב, חילוקי דעות זה חשוב, אולי לא מסכימים בין גביר דעותיו, אבל להגיד את זה, אני חושבת שמשהו במדינתנו השתבש. מאז בואו נגיד לך, הממשלה החדשה קיימת, הרי שלא יכלו לקבל את ממשלת ימין על מלא. אנחנו במדינה דמוקרטית, אפשר להחליף את השלטון, אבל רק בקלפי. אי אפשר בדרכים האלה.
תגידי, אבל יש עוד איזה סיפור, כי הפרקליט הצבאי הראשי אמר משהו, אולי לא מצטט בדיוק, אבל אתם לא יכולים להרוג אולם המחבלים, אלה שלא נחשבים מחבלים וחברים בחמאס. הוא דיבר על שוטרים שבעצם, בטח שהם חמאס. גם זאת אמירה קצת עזויה, לא?
רק עזויה, אני חושבת בסופו של דבר, יש מדינה, יש אחריות, אזרחי ישראל נרצחו, נשרפו.
על ידי לא מעורבים.
בדיוק. ונחטפו. אלה שלא מעורבים ראינו, חילקו סוכריות, איך רקדו, איך סמכו. ראינו מחבל אומר בפלאפון לאמא שלו, רצה חסרה יהודים, ואמא שלו איך היא סמכה.
אבל איך
אז באמת... אז הם לא מעורבים?
אבל תגידי לי, איך יכול חייל, שרואה מולו מישהו עם נשק, לשאול אותו, תגיד, אתה חבר בחמאס או לא? מה, הוא יבקש תודעת זהו? הסיפור לא ברור לי.
תראה, בדיוק זה היה נקודה, זה זכות האדם, ולראות טוב לעולם, לעולם הפרוגרסיבי, ופשוט לא יומן. אני חושבת פה, אנחנו חיים במזרח תיכון, מי שבא לרצוח אותנו, מי שרצח אותנו, מי שחטף אותנו, מה אנחנו נעשה? נשב בשילוב ידיים וניתן לו פרס, מחר ניתן לו גם, אתה יודע מה?
אבל לזכותה של היועמ"שית, היא לא קיבלה את זה עדיין, אמרה אני בוחנת את זה. לא יודע, זכותה או לא זכותה, זה שאלה בהחלטה, אבל בוחנים את הדרישה של עמית איסמן. אבל שמעתי עוד משהו, אני שוב, אני אומר את זה בשם אומרם, שבסביבה של עמית איסמן לא אוהבים את האמירה הזאת.
איך אפשר לאכוף את זה? באמת, בוא אזרח
את
ישראלי.
את מכירה את זה, זה נכון?
אני גם שמעתי את זה. אני שמעתי מתקשורת. ואז איך אפשר ליחוב החלטה כזאת? זה החלטה, זה פשוט, אתה יודע מה? בסופו של דבר יש מדינה, יש עם ישראל. יש אזרחי מדינת ישראל. הילדים שלנו, הבנים שלנו, הבנות שלנו, אחים שלנו, נלחמים בטרוריסטים. ואנחנו פה נשב ונהגן על טרוריסטים הלא מעורבים.
כן. סגר דרמטי בליכוד. השר יואב גלנט וחברי הכנסת שמתנגדים לחוק הגיוס וחוק הרבנים מתרסקים, לפחות בסקרים.
תראה, הסקר הזה זה מוקדם מדי, בוא נגיד, זה ייקח זמן.
זאת אומרת, אפשר לערך אותו ולא להתבשם איתו.
בדיוק.
לא לשתות אותו.
נכון, וזה אחד. ולפי הסקר, מה שדווקא, אתה יודע מה, מאוד בלט לי, מצייר אותי, אתה לא רואה בעשירייה הראשונה את אישה, נשים. אין נשים שם.
נכון.
אז זה תעודת אני, אם זה נכון, או אם נתבסס על זה.
זה סקר דרמטי.
נכון, סקר דרמטי, תשמע. היום מפלגת ליכוד, תראה, אני לא נבחרתי בפריימריס, אני משוריינת על ידי ראש הממשלה, אבל המפלגה שלנו זה, בוא נגיד...
תשמע, את מייצגת חלק נכבד מתושבים במדינת ישראל.
תודה, נכון. יוצאי אתיופיה אני מייצגת, והקהילה הצביעה עבור הליכוד, כי אני שם, אבל כשאני מסתכלת את הסקר, ואני אומרת, אוקיי, קודם כל זה מוקדם מדי להסיק את זה, ושנית, אם זה אמיתי, גם יש בעיה.
איזה מקום קיבלת?
לא ידעתי, לא ראיתי.
אני לא ראיתי את זה.
לא ראיתי, טוב, כנראה אלה הבכירים.
הסירייה פרפורסמה, צודקת.
כן, הבכירים ביותר.
אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, אדם מאוד ראוי לדעתי, קיבל מקום ראשון.
נכון, ראיתי, גם שר המשפטים מקום שני, יריב לוין ראיתי.
נכון.
אבל בסירייה הראשונה לא ראיתי אף אישה.
טוב, תגידי, ישראל קיבלה עכשיו איזושהי חלק, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה הסכמון, הסכמה קטנה שאולי אפשר להתקדם בנושא החטופים. אבל ראיתי מיד אחרי זה שהם אומרים, כן, אבל הפסקת המלחמה. אז זה הפסקה ליום, שבוע, שנה או בכלל, מה את אומרת?
תראה, ישראל רוצה להחזיר את החטופים. אלה שמדברים, ראש הממשלה לא רוצה, ההוא לא רוצה, אני חושבת שאין
טוב, אין מצב
אחד...
שאבכם לא רוצים בשחרור החטופים, זה הרי אבסורד, אבל...
בדיוק, זה אבסורד.
בכל זאת, האם הממשלה יכולה לפגוש באיזשהו מקום בדרישות של החמאס?
בינתיים מי שמעכב את החמאס. ישראל
עושה
את הכל.
זה אמר גם ביידן, את צודקת.
ישראל עושה את הכל, נכון. ביידן, נשיא ארצות הברית, אמר את זה, ומתווה ראש הממשלה, זה מתווה מצוין, אבל חמאס לא קיבל את זה. אז לכן, ישראל באמת עושה את הכל להחזיר אותם, אני מקווה בקרוב יחזרו, ונראה את כולם, והביתה. זה, אני מבינה את זה, 9 חודשים זה זמן ארוך, כשאני רואה את המשפחות החטופים, באמת כואב הלב, אני רואה אותם, אני פוגשת אותם בכנסת, אני פוגשת אותם בכיכר החטופים, באמת כואב הלב.
אנחנו נמצאים היום במצב מאוד בעייתי. מצד אחד, את רואה, הם תוקפים היום בצפון חלק מהיישובים הרוסים, וישראל לא עושה כלום. תוקפת כן, אבל... לא מסירת האיום, האזרחים שלנו לא יכולים לחזור הביתה.
תראה, אני לא אשת ביטחון, אבל לפי מה שאומרים מההתחלה, אולי לא היו צריכים לפנות את כולם. רק לפנות את היישובים יותר קרובים לגבול.
אבל התורן מגיעים לאקו. היום התפוצץ שם כתבם.
נכון, התפוצץ. אפשר לעבור בשקט. אני מאמינה, תשמע, אפשר להתפזר. הרי שרוצים להשמיד אותנו בכמה כיוונים. זה בדרום, גם במזרח וגם בצפון, אז ישראל לפי אסטרטגיה צבאית שלה, אני מאמינה, כשתסיים את הדרום, תלך לצפון, כמובן עדיף מסע ומתן מאשר מלחמה, מלחמה לא טוב, אבל אם אין ברירה, זה מלחמת קיום שלנו.
אני רוצה לחזור איתך לסקר ברשותך, כי זה אומר משהו על כל מיני פיגורות, על כל מיני אנשים, שהיו במקום מאוד מכובד והם כבר לא. אז בואו ניקח למשל את גלן שהצביע נגד חוק הגיוס, בניגוד לשאר חברי המפלגה, והוא מתרסק ממקום הרביעי למקום ה-23.
תראה, בדרך כלל, אתה יודע, ליכודניקים או אלה שמצביעים, הם היו רוצים לראות אותנו שאנחנו הולכים ביחד, כי קבוצה, משחק קבוצתי. וברגע שיוצאים נגד החלטה במיוחד, זה נגד ראש המפלגה, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אז אנשים לא אוהבים את זה. וראינו את זה בעבר גם בנושא של רפורמה משפטי, התפתחות של שר הביטחון, בזמן שראש הממשלה היה בחול, על זה היה כעס רב, וגם עכשיו בנושא של גיוס.
תגידי, גלנט לפחות, תראי, את חברת מפלגת הליכוד, ואת כנראה יודעת דברים שאני בטח לא יודע, אולי הוא פוזל לאיזה מפלגה אחרת, אני לא יודע, לפיד אולי, גנץ אולי.
תראה, עד שהוא בכבודו בעצמו יקריז, ובאמת אני...
טוב, זה ברור.
מאוד קשה לי לנחש את זה.
אבל מתוך הידיעה, יש לו איזה... הוא פוזל לאנשהו?
תראה, יש אנשים שאומרים את זה, אבל יחד עם זאת, אתה יודע... ימים יגידו, אני מאוד קשה לי לנחש, אני שומעת כמו כל עם ישראל, כל האמירות האלה.
ניר ברקת, שהיה במקום 8, יורד למקום 16 בסקר.
תראה, התפיסה של...
כי הוא הולך נגד ראש הממשלה כביכול, כי הוא מדבר בסגנון אחר, לא ליכודי אולי?
כן, תראה, אני חושבת לא ליכודי, גם בזה שאת ההצעת, לא, את החוק הגיוס, חוק גיוס, נכון, לרצף של החוק הוא הצביע כמו כולנו, כולנו הצבענו חוץ משר הביטחון, ואחר כך הוציא מיד שלא יתמוך בעתיד.
אבל תראי, מירי רגב יורדת ממקום התשעה למקום ה-11, ומירי רגב תומכת מאוד בראש הממשלה. אז איך את מסבירה את הפרדוקס הזה?
אז לכן אני אומרת, הסקר הזה קצת...
קצת מוזר.
קצת מוזר, וגם, אתה יודע מה, כשאנחנו מסתכלים, כמו שאמרתי לך, זה רוב האנשים שהיו בעשרייה הראשונה, היום אנחנו לא רואים אותם.
כן, חלקם. לפי הסקר. תגידי, גיוס החרדים, מה דעתך על העניין הזה?
גיוס חרדים, דעתי קודם כל, צריך להגיע להסכמה. אסור לעשות בכפייה.
מנסים, זה לא הולך.
לא, שום דבר בכפייה לא עוזר. כי, תראה, הם התבטרו בעמדה שלהם.
בגץ עומד בשער.
כן, אבל יחד עם זאת, תראה, אם לא יהיה בהסכמה, אנחנו לא יכולים קבוצה שלמה למדר אותה. כי לאורך 76 שנה לא מצאו פתרון. עכשיו, גם הם מבינים, מאז 7 לאוקטובר הדברים השתנו. גם האם הצבא מוכן או ערוך לקבל אותם?
לא יודע, אבל אם כן. תעובר החלטה שבגץ גם, את יודעת, אמרתי, עומד בשער, עומד בפתח עם ההחלטות שלו. אם תעובר החלטה שזה יהיה בהתאם למתווה הצבא, כמו שפעם חשבו על זה, אבל זה לא בדיוק עבר, זה יהיה מקובל עליכם? ואם הצבא יחליט שצריכים לגייס לא 3,000 אלא 10,000, שמעת את החרדים, חלקם, לא כולם בהחלט, חלקם אומרים, נמות ולא נתגייס.
לכן, אני לא בוא בהידברות, אני אומרת.
אבל אין, את רואה, אין הידברות.
תראה.
אולי יש הידברות, אבל היא לא מביאה אותנו לכלום.
בוא נגיד ככה, בחוק השוויון, כל אזרחי מדינת ישראל צריכים לשרת.
יופי, זו אמירה יפה.
כן, כן, אמירה יפה, כולל ערבי ישראל.
לא.
בשירות זה לא רק שירות צבאי.
את יודעת למה הם לא צריכים?
כן,
יש. תשמע, את לא יכולה לגייס אדם שאת לא יודעת בדיוק מה דעתו על המדינה, ואולי, את יודעת, אפשר גם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הצבא אולי חושש מזה.
לא, אני לא מתכוונת לצבא.
על פי החוק הם חייבים להתגייס, הערבים מאותו דבר, את צודקת, אבל התורה, אז אומרים לך, מה אומרים לך בעצם החרדים? למה אתם מכילים דין אחר לנו ולאחרים? למה לא. הערבים לא מתגייסים ואתם דורשים איתנו להתגייס?
אני לא מדברת ערבי ישראל יתגייסו לצבא. אבל יעשו שירות לאומי, שירות אזרחי.
זה מה שאת אומרת.
כן, הם צריכים לעשות שירות לאומי, שירות אזרחי, יכולים לעשות בכל מוסדות. אנחנו רואים את ערבי ישראל בכל מקום, רופאים, רוקחים, אחיות, אחים בבתי חולים. למה לא יכולים לשרת במוסדות האלה?
כי הם אומרים, אני לא דובר שלה כמובן, אבל הם אומרים, אתם יודעים, אתם חלק מהממסד, אתם לא נותנים לנו, לא כבישים, לא זה, אתם רוצים שוויון, אתם לא נותנים לנו שוויון. הטענה הזאת היא לא נכונה כמובן, אבל זה מה שהם אומרים.
זה צריך להיות, אם זה שוויון, כולם צריכים לשרת. לכן חרדים גם, יכול להיות לא ישרתו בצבא, רוב הגדול, אבל הרוב ישרתו בשירות אזרחי, כמו...
אז אוקיי, אז מה יהיה? התקציבים לישיבות עכשיו יתחילו להיות מוקפאים, וקיש, דווקא יואב קיש, שר החינוך אומר, הממשלה תקיים את הפסיקה. פסיקת בגץ לא עושה חסד עם החרדים.
אני מאמינה, אני אומרת לך, זה עכשיו ועדת חוץ וביטחון, בראש העומד חבר כנסת יולי אדלשטיין, והוא, אני מאמינה, עם הצבא הידברות יש, ימצאו פתרון. גם תלמה, לא רק שירות צבאי, יש שירות אזרחי, ישרתו שם. לא להתעקש על השירות צבאי בלבד. אם יש צורך בצבא, האם צבא גם ארוך לקלוט אלפים חרדים?
תראי, הכנסת, בוא נגיד, מפולגת, אתם בתוך הליכוד מפולגים. ובינתיים מתפרסם כי האיש החזק ביהדות התורה, מוטי בבצ'יק, נפגש בחשאי עם יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ. האם זה אומר שזה איזשהו איום על נתניהו, החרדים לא בכיס שלך?
אני לא חושבת. החרדים מטבע הדברים המצביעים שלהם לא ירצו לראות בוחרים את הנציגים שלהם ילכו עם השמאל. אני לא מאמינה, יהיה קשה. גם גנץ, נכון? בפעם הקודמת נתן להם צ'ק פתוח.
אבל לא בלתי אפשרי?
תראה, בפוליטיקה אפשר להגיד שבלתי אפשרי, הכל יכול להיות,
כן.
אבל מאוד קשה לי להאמין, כי גנץ, זה שעומד היום, אחרי שהחוק שלו אומר 3,000 בשנה התגייסו לשירות צבאי, ועכשיו הוא מתנגד לזה, הוא סותר את עצמו גם.
החמאס העביר את התשובה למתווה ביידן, ואני רוצה לשאול אותך, לא שהם הסכימו לתנאים של מתווה ביידן וראש הממשלה, אבל האם נפתח פה איזשהו פתח של סיכוי לשחרור החטופים המסכנים שעוברים התעללות קשה כל יום בשבי?
אני כן מרגישה את זה, כי במיוחד לאחרונה הלחץ הצבאי גם. הלחץ הצבאי שישנו זה לא פשוט לחמאס. אני מרגישה זה ככל שיש לחץ, חמאס לוקח את זה בחשבון. ככה אני מרגישה גם, אמריקאים יותר ויותר היום הבינו, גם בחירות של ארצות הברית מתקרב, אז ממשל אמריקאי רוצה גם איזושהי תוצאה, כל זה מפעיל לחץ, אני מקווה שיחזרו כמה שיותר מהר הביתה.
תראי, אנחנו יום חמישי, היום בבוקר נורו לישראל כ-200 טילים רק בשעות הבוקר עד הצהריים, והם אומרים, אנחנו נפסיק את הירי לכיוון ישראל, את הטילים והכתבאמים לכיוון ישראל, בלי לדבר הרבה, אם אתם תפסיקו את המלחמה בעזה. אבל בוא נגיד שכדי להחזיר חטופים, תופסק המלחמה לאיזושהי תקופה. מה זה אומר? שהם יישארו שם קרוב לליטני? שהחלטה 1701, לפי דרישת ישראל, תמשיך להיות לא מקובלת עליהם?
תראה.
האם זה אומר שאנחנו לא נפגע בהם ונשאיר את הצרה הזאת לדורות הבאים, אולי לשנים הבאות?
תראה, חיזבאללה יושב על אדמת לבנון. יש מדינה, נכון? מדינה חלשה, מדינה לא חזקה, אבל חיזבאללה גם משחק משחק פוליטי מאוד משמעותי.
חלק מהממשלה.
בדיוק, לכן יש כתובת. פה המלחמה
אבל לבנון, את אמרת לפני הרגע היא חלשה. למה ישראל לא מכריזה מלחמה על לבנון? הרי מי שהכריז מלחמה עלינו זה לבנון.
נכון.
חיזבאללה זה ארגון חזק מאוד, מיליטנטי מאוד, אבל אמרת יש מדינה. למה ישראל לא מכריזה מלחמה על לבנון?
תראה, המלחמות היום נגדנו בכמה זירות. לא רק בצפון. אנחנו רואים את זה בכמה זירות. איראן רוצה להשמיד אותנו. אז לכן ישראל לא יכולה בו זמנית לפתוח הזיתות מלחמה. היא חייבת לתכנן לה. אבל לגבי חיזבאללה יש כתובת. יש מדינה שחברה באום.
למה ישראל לא מכריזה מלחמה על לבנון?
אני מקווה שישראל, אני חושבת, בקודם כל, מנסה לפתור את הבעיה בדרך מסע ומתה להרחיק את חיזבאללה מגבולותה.
זה לא יקרה, הרי התנגדות שלהם זה התנגדות של איראן. זה פרוקסי של איראן.
כן, אני מאמינה. אם לא יהיה פתרון כזה, ישראל, מתי שתהיה ארוחה ומוכנה, היא תגיב. היא לא תתן לזה, תשמע, אם בראשון לספטמבר, בצפון הארץ, ילדים לא יחזרו לבית ספר, זה בעיה.
שמעת אנשי סגל אקדמי, מרצים, באוניברסיטאות, בירושלים, בחיפה, בתל אביב, בבאר שבע, של איש סגל כזה או אחר, תומך בטרור. שמעת, אני לא רוצה להזכיר פעם את השמות של האנשים המתואבים האלה באוניברסיטאות שאומרים, לא היה טבח. הם כאילו, את יודעת, חיים באיזה פלנטה אחרת. ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ רוצה להגיש הצעת חוק, הוא מגיש הצעת חוק, שכל איש סגל שיתמוך בטרור יפוטר על ידי ההנהלה, אבל מי שעוצר את זה, זה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, שמתנגדת לחוק הזה. למה?
תראה, יש חופש אקדמיה.
זה לא חופש אקדמיה.
כן, כן, אני יודעת. לא, הם התבלבלו.
זה לא חופש הביטוי, זה חופש הביזוי.
אפילו חופש.
הביזוי של המדינה.
אני חושבת אפילו לא רק ביזוי, מעבר לזה. כי אלה אנשי אקדמיה התבלבלו. מה זה חופש אקדמיה? מה זה הסתה? מה זה הכחשה? זה הם לא יודעים את זה. יודעים, זה עושים בכוונה.
אבל השאלה שלי זה למה מחלקת הייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מתנגדת לכך.
אני מקווה שיבינו את זה עם הזמן, כי מה שקורה, תראה.
ואם לא, תבלו את זה על הראש שלהם?
אם זה היה הכחשת שואה, מה היינו אומרים, תגיד לי?
בסדר, בואי נלך לשם. אני רק רוצה לשאול, מה יקרה אם תמשיך ההתנגדות הזאת, האם תעביר את זה על הראש שלהם?
אני חושבת שכן. חייב שיהיה חוק. חופש, תשמע, חופש, אקדמיה זה כן, הילוקי דעות זה כן, אבל הכחשה, תגיד, אנשים נרצחו, נטבעו בשביל אוקטובר, נחטפו, נאנסו, להגיד דבר כזה לא חיה, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. לא יכול להיות. זה ממש מתנגד לחופש ביטוי, לחופש אקדמיה, זה לא בא בחשבון, זה פשוט הכחשה. זה צריך להיות חוק נגד הכחשה.
אמרנו, את מייצגת פה אוכלוסייה מכובדת שתורמת ונמצאת במדינת ישראל, הקהילה האתיופית. ובעקבות הצעת חוק למחיקת רישום פלילי בקרב צעירים, את הזמנת או הוזמן דוח מחקר, ומסתבר שמגמת השיטור יתר ופתיחת תיקים פליליים נגד יוצאי אתיופיה גבוהה בהשוואה לכלל האוכלוסייה. איך את מסבירה את זה?
תראה, שיטור יתר בקרב הקהילה.
אולי יש פשיעה יותר בקרב הקהילה, או שאת אומרת לא?
אני אגיד לך, שיטור יתר בא מהאפגנות. קודם כל נתחיל מהאפגנות. אנשים יוצאים להפגין אצלנו, לא כמו היום, אתה יכול לסגור את היאלון, זה בסדר. במקרה של יוצאי אתיופיה, כשהפגנו...
טוב, ההפגנה הייתה מאוד אלימה, את זוכרת.
נכון, הייתה הפגנה לא פשוטה, כי אנשים יצאו להפגין, בגלל תוך חצי שנה, נהרגו שני צעירים על ידי שוטרים. ברגע שצעירים, גם בנוסף, אתה לא תאמין, בכל מקום, דוגמה ניתן לה, בפארקים ציבוריים, יושבים להם, על זה פותחים להם תיקים. וילד רוכב על אופניים, הדשות שההורים קנו לו, אז בטענה שגנבת פותחים תיק. זה שיטור יתר ידוע, אלשך, מפכ"ל לשעבר בכבודו בעצמו, הוא אמר את זה. בנוסף, ראינו את הנתונים בדוח פלמור, אני הייתי חברה בדוח הזה, ואחר כך ב-2021, דוח מבקר המדינה מראה, ועכשיו מה שדיברנו, דוח של הכנסת, אני יזמתי, לכן אני ראיתי לנכון, יש למחוק את הרישום פלילי ולתת חנינה, כי רוב הצעירים פתחו להם תיקים על דברים פשוט אי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר אותו, זה לא פשיעה, זה לא עבירה. זה דברים, נגיד למשל, התקהלות בגן ציבורי והפרת סדר. על דברים האלה פתחו. המספר שלנו 2% מהכלל אוכלוסייה. בתיקים זה 9% הנערים. אז זה אומר השיטור יתר. אתה יודע מה אני אספר לך? אחרי שהיה דוח, דרשנו יהיה מצלמת גוף לשוטרים.
יש.
כן, בעקבות, בהתחלה התנגדו. בעקבות מצלמת גוף, אחרי שנה ראינו, החיכוך ירד. מה זה אומר? הנערים לא יודעים שיש מצלמה.
לא, הנערים יודעים, גם הנערים פחדים, גם המשטרה קצת חוששת.
בדיוק, לכן, במיוחד, הנערים לא יודעים שיש מצלמה לגוף של השוטר.
היום, הילדים של היום יודעים, חכמים, מבינים.
אני אגיד לך, לפני זה, כשהילדים היו מצלמים בפלאפון שלהם במכשיר, היו מחרימים להם השוטרים. לכן, צריכים לתת פה חנינה, כמו שנעשה ב-2025, בפינוי גוש קטיף לנערים.
את אומרת, לא חנינה, את מדברת על מחיקת רישום פלילי.
בדיוק, מחיקת רישום פלילי, כי לפני זה ניסו. דרך בית הנשיא, זה קרום מתווה הנשיא, בתקופה של הנשיא הקודם, בנשיא הנוכחי, הקהילה לא מאמינה במוסדות מדינת ישראל, לא ניגשו, בודדים ניגשו, כי אמרו לה, אם אלה לא יעשו לנו, לכן אני באה ואומרת, תמחוקו להם, אחרת הדור הזה, תשמע, על דברים קטנטנים, בפארק ישבו, או לפני הפגנה התכתבו ברשתות חברתיות, על זה, פתחו להם תיקים, הם לא יכלו להתגייס, והם בסת, אתה לא תאמן, לא, בגלל זה לא יכלו להתגייס, וגם לא יכלו להתקבל לעבודה. אתה רואה כמו שהתחלת, הקהילה תורמת למדינה, הקהילה ציונית, הקהילה נלחמת, ביחס למספר שלנו, תסתכל כמה נפלו במלחמה הזו. במלחמה ארורה הזאת, כמה מהיר אנחנו משלמים.
תגידי, מה קורה עם הנהדרת מזה, כמה? 5 חודשים? 9 חודשים? כמה זמן?
כן, 5 חודשים, חיימנות קסאו. זה מקרה עצוב, אני אספר לך, הילדה הזאת, במרכז קליטה, במקום הכי בטוח, נעלמה, נעדרה. והכי עצוב, אתה יודע...
מה החשד?
אף אחד לא יודע.
שאלת אותה פעם האחרונה שהיית כאן, ולא קרה כלום מאז.
כלום, לא קרה כלום. ההורים מגיעים לוועדת עלייה וקליטה דיון. אפילו אני אספר לך משהו ידהים אותך. לפני שבועיים היה דיון בוועדת עלייה וקליטה, אני חבר אבא. וההורים באו מצפת. הביאו את הבת שלהם, הבת הגדולה, תתרגם להם, כי הם התקשו בעברית. רק 3 חברי כנסית יוצאי אתיופיה בלבד היינו. שאר החברים בוועדה לא באו. אף חבר כנסית לא בא חוץ מיוצאי אתיופיה. זה מראה לך משדר איך החברה הישראלית רואה אותנו. הילדה הזאת, תקשיב, עכשיו כבר בת 10, כשנעדרה לפני 5 חודשים הייתה בת 9, יכולה להיות ילדה של כל אחד, נכדה של כל אחד, אחיינית של כל אחד. לאף אחד לא אכפת לו. אתה רואה בטלוויזיה מהדורות פותקים התמונות שלה? לא. תקשיב על זה, זה בדיוק איך מתייחסים לחברה כולה. אז לכן, נחזור לנושא הקודם, לכן אני באה, הקהילה רוצה להשתלב, במלחמות אנחנו רואים את ההשתתפות, אבל אנחנו לא רוצים להיות רק במלחמות להיות שותפים, גם בחיים יומיומים.
אני רוצה להגיד לך תודה. חברת הכנסת צגה מלקו, תודה.
תודה רבה, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.